רגע, עם מי את? עם בר?
לא, לא. שנה מתחת עומר.
נכון.
רגע, ובר הוא יוצא
שם? לא, הוא חצי יום עבודה. כן,
אני רושמת.
אני לא יודע, אני מכיר את בר, עבדתי איתו הרבה.
ביי, תודה, חני. ביי, יפה שלי.
בפסטיבלים. וואלה, איפה את נעלם?
לא הבנתי. קודם כל, לא נעלם. פעם קודמת הייתי עם ילדה חולה.
לא עכשיו, לא על זה אני מדבר, לא על הישיבה.
על מה?
באופן כזה, אני לא ראיתי אותך כבר איזה שבוע, את מתחבאת מהשמש?
חם.
לא, היית...
אה, היינו בקפריסין, נכון.
איך היה?
היה מעולה.
עם הילדים?
זהו, זה היה פחות טוב, אבל בסך הכל היה מעולה.
זה הקטע הפחות
טוב. זה השלב ה...
לא, אבל לקחתם את הבייביסיטר, הבנתי.
נכון. לקחנו את סבתא, את הבייביסיטר והשראי. אבל, לא, היה מעולה, היה ממש טוב.
תקשיבי לי, קראת את הספונסר, את ה...
את הבייביסיט, ספונסר, לי הייתה תקלה, חבל.
זה נותן חסות.
הרי הבת שלי ילדה.
נכון.
והיא באה לעשות חופשת לידה.
היא ילדה את עצמה, ניר, זה נראה אותו דבר.
כן, היא באה לעשות חופשת לידה בבית, ליד אמא שלה.
ברור.
אחלה. אבל מה קורה שאמא שלה עם קורונה? ובעלה עם קורונה. אז סבא קם בשתיים בלילה להרים תינוקת לגרפס. אלו, אני לא בן 25. כולם אומרים איזה כיף, איזה כיף, מה כיף, אני בשתיים בלילה רוצה לישון, לא להרים תינוקת. ואז הסבתא גם שברה את הקבלת.
היא הביאה אותה לרוצה לידה והיא מנוטרלת. מעולה. האמת,
איזה
דבר.
זה דבר.
מה?
אני... במשביר, הבחור שקיבלת שם, הודיע לנו באיזה יום, אני חולה קורונה. עכשיו, אני הייתי איתו באותו יום. אמרתי, וואי, מחר זה מלכה מרפאה, אני מלאכות, אמרתי, אני צריך לעשות בדיקת קורונה, אבל אני נדבקתי מאלי. היא אומרת לי, אוי, אתה מרגיש טוב? אמרתי לה, כן.
לך הביתה.
לך הביתה. אז קורונה היום זה כמו...
שפעת.
כן, שפעת קלה יפה.
למרות שעכשיו אנשים שמוכרים בשם.
יאללה, בואו לאכול. בואו לאכול.
יש סושי.
אז רגע, אז עכשיו התחלנו באיחור. עכשיו יש
הפסקת
אוכל, אני
בשלוש שעות יכולה
לא...
שלום, שלום.
שלום.
החתיך שלי.
לא, זה הנדסה, זה לא קשור אליי.
סיימתי את השלוש.
מה
המצב?
אני
רוצה להכיר.
וואי, למה אחת
לצורך? אמא שלך, תביא לי את הכוסות.
איך הוא ידע? סליחה, לא
ישבת. תמיד שואלים אותו, מה להביא?
לא,
תעבור לכם.
אל תדאג, שלוש פה אנחנו מסיימים.
לא, יש לנו פה...
לא, זה אתם.
כן, נכון.
גבי, בוא תסתבץ.
הוא עשה את זה בשבילך, גם.
תאחר, כך.
חביבתי, שומעת כיסאות למלות המים. זה את לא רואה.
בסדר גמור, מה קורה?
איזה מים?
סבבה,
סך הכל, אתה יודע, מתבשלים.
היינו עכשיו בכנס מו"פים, בבאר שבע, בבן גוריון, כנס מו"פים. ישבה לידי, שחר זנדברג. אמרו זה לא ריתמי מן את
העיניים. לא, הייתה סורת אדם.
איזה יפה, אני לא יכולה איתה.
הייתה אחת השרות הכי גרועות שלנו.
לא, לא. אז אני לא מדבר איתה.
בחרה מנכ"לית מטומטמת, אבל היא אישה.
וואי, שרציתי
אורית חזרה?
אורית חזרה, לפני שלושה ימים, כן.
טוב, טוב. בוא'נה, דווקא איזה חודש, כמה זמן הייתה שם?
שלושה שבועות, כן. ועוד יומיים לפני, יומיים אחרי של ג'טלג, וחודש. מגיע לה.
מה זה?
גם בקטנות וגם בגדולות נשמה.
בדעתי, יש לי בית חיים שתמחה אצבע. מה קורה? אני אראהם.
אני מצוות ביקורת, למה נראה לי מה זה מערבב אותנו? מעולה, אנחנו
פה לשום. אמרתי
למונית. אור. מה? תגידי לי, אתה ושבתך? עזוב את הפרק שעכשיו. עמוק? לא. לא. תגידו, אולי יש שם אנשים
שירצו לבוא אלינו. אנחנו מפחדים עליה. אבל הם כאילו עובדים, אבל אנחנו כולם מחפשים פה להתחיל להשתקע, אבל לא מרגיש את הסוף. עד עכשיו הם כולם היו כאילו ב...
לא,
אבל כבר יש שמתעניינים.
באיזה יום?
אז זהו?
זהו, אפשר להתחיל אוכל.
לא יודע. וזה לא, הנה, תכף יורם ייכנס.
וזהו.
וזהו. יש לנו שלושה חבר'ה שלא
מכירים. איפה יריב? הוא לא מתחבר?
לא, לא. הוא עכשיו בהפסקה. הוא חולה פשוט יריב.
מה יש לו?
אז לא יודע.
מה עם מרד?
לא יודע, אמר לי שהוא חולה בבוקר.
שכח להתגלח.
אמרתי לו...
מה, נדבר גם לך ממשהו?
הצעתי לו...
לא, פשוט שאני בהודו והוא מתפקד קצת בבית.
כן, אז הוא נהיה חולה.
כן, כן.
עכשיו אני מבין למה הוא נהיה חולה, לא הבנתי את הקשר.
טוב, הבנו.
לא, אבל הצעתי לו להשתתף בוועדה משנה, כי היה שם את התוכנית הכוללנית, זה דבר שהוא היה חשוב לו, והוא היה מעורב בו הרבה בהתחלה, ואמרתי לו אחר כך אני משחרר אותך ללכת לנוח קצת.
בטח, בטח.
כי המליאה היום מלאה לייט, כאילו, אין פה דברים כבדים יותר מדי.
גם בסוף אוגוסט אתה עושה לייק.
הנה יורם.
יורם, בסוף הכוללנית, התפקיד המרכזי שלה, זה כדי שאנחנו נוכל לקבל להיות ועדה עצמאית. כוועדה עצמאית, יש לנו המון תחומים, בעיקר בתחום של שטחים ציבוריים, במבני ציבור, עולמות כאלה, שאנחנו צריכים לעשות הרבה דברים בלי הוועדה.
לא, זה ברור שזה...
זה כאילו...
זה צ'ופר.
זהו, כולם פה, מרגע 1, 2, 3, 4, 5, כן, 5 ועוד 3, 8, לא.
למה,
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2,
4, לא. 6, 3 ו-3, כן, 6. 6
מיליון. לא ספרת את עצמך,
נכון, נכון. לא אגיד את מי לא ספרתי, כי אני אסתבך.
אני מבין שאין יין בגלל שלא השיגו, לא מצאו פותחן.
לא, לא, אין יין, כי אנחנו לא...
לא, כי אני רואה אוכל כזה טעים.
אני מסכימה איתך.
בשביל להשלים. הנה, פחות הדוברת מסכימה איתי.
טוב. מי שהכי קרוב ליואל בן עיון, אז זה אין היין. טוב.
אני רואה צמודים.
אז ככה, חברים, אנחנו נתחיל את... מליאת המועצה מספר 7 לשנת 2024.
אפשר סליחה לפני איזה הערה קטנה על הישיבה שהייתה קודם?
כן.
הכנסתי לוועדה הזו כי היה לי חשוב לדעת מה קורה במקרו בכל תחום המועצה. ומאוד מאוד מאוד הפריע לי שלא יורדים שם לפרטים, ואולי ביום שאנחנו נקבל אחריות על הוועדה הזו אולי הדברים יסתדרו. כביש הכניסה לכיכר סדום זה כביש
שמדברים עליו כל שנה לפחות 20 פעם, ושום דבר לא זז. אני מבין שהוא עובר באזור של שמורת טבע, וזה חשוב לכל האנשים פה, לא להרחיב אותו במילימטר ולא לפגוע, לא, לא במעיינות ולא בצמחייה. אבל רבק, הילדים שלנו נוסעים על הכביש הזה במשך 12 שנה. מישהו לקח בחשבון נזק שיכול להיגרם להם לעמוד השדרה כתוצאה מהקפיצות ומהדברים האלה? דבר הזה אסור לנו לשבת בשקט עד שלא מעלים את זה, מה שנקרא, על ראש שמחתנו. הדבר הזה חייב להיות מטופל במיידי. הכביש מסוכן, הכביש, הנהגים כבר לא אכפת להם, נוסעים על 100-110, ונסעתי באוטובוס הזה וכל הילדים כבר מטלטלים, זה כבר הפך להיות הרגל לילדים, מה, כבר התרגלנו, אבל זה גורם לילדים נזק. הדבר הזה חייב להיות מטופל. ופה בישיבה הזו שישבו אנשים מכובדים ודיברו על כל כך הרבה תוכניות ולא לקחו בחשבון את הדבר הזה שמדברים עליו כל כך הרבה.
אז א', הערה חשובה, ב', כן, הנושא של הכביש הזה עלה פה והוזכר פה עם הכבישים שצריכים לקבל טיפול, כחלק מהכבישים שצריכים לקבל טיפול, גם בכביש 90 וגם 2499 עלה והתייחסו אליו, זה פעם אחת. פעם שנייה, אני אספתי את כל המכתבים מהמועצה בערך בעשר שנים האחרונות שעוסקים בכביש הזה, העברתי אותם עוד פעם למשרד התחבורה ועוד פעם לנתיבי ישראל, וגם לקחנו איש מקצוע בחברה שעובדת איתנו במה שנקרא קשרי ממשל בלובינג, לנסות לקדם את הכביש הזה. אני מקווה שנצליח קצת יותר ממה שהצליחו פה בעבר.
לא קצת, חייבים לטפל בזה, חייבים ברשת החשמל שעומדת שם להתמוטט, עמודים עומדים ליפול וזה כבר שנים ככה.
נכון.
שנים. חייבים לקחת בן אדם, פרויקטור או משהו לכיכר סדום, שיטפל בכל הבעיות האלה. מישהו מקיים מהאנשים שכבר עובדים פה ואפשר לתת לו עוד נישה אחת שיתעסק בזה יום או יומיים בשבוע באופן קבוע. כי אם לא מטפלים בזה, מה אנחנו עושים פה? מה אני עושה פה?
אז אני אומר לך, אני מתעסק בזה, ואתה תבקש ממני גם דיווח בעוד חודשיים שלושה מה מתקדם בזה.
טוב.
בסדר?
אוקיי.
טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים לאשר את הפרוטוקול.
לא, אישרנו
את שלו. אישרנו אותו בסביבת מיילים, כי היינו צריכים אותו לדברים אחרים. את צודקת, תודה. אז הדיווח שלי ככה, אז היה לנו פסטיבל הר המסע, שהוא שליש מהפסטיבלים ביישובים. בדרך כלל נובמבר יש לנו גם בדצמבר את גם בכיכר סדום, גם בעין גדי, ובתחילת הקיץ את הר המסע. הפסטיבל היה נחמד, לא אומר שהוא היה מוצלח, הייתי שם, היו שם כמה דברים לשפר. הוא היה נחמד, לצערי, לא יותר מזה, יש לנו גם מה לשפר שם. לדעתי הפסטיבל הזה, אם אנחנו לא עושים בולינה בלילה ביער, הוא מאבד את הערך שלו, בגלל הנחיות קשות של המשטרה, ויתרנו על החלק הזה, כי זה דורש עוד הרבה שוטרים בשכר. הוצאות מאוד כבדות, הפעם ויתרנו, ירד מזה. עשינו בהובלה של אגף יישובים ונטע ברס, עשינו ועדת בחינה שבעצם שותפים למזכירי ונציגי כל היישובים עם אגף יישובים, לקולות קוראים לחלומות, חלומות בקהילה. הוגשו 18 הצעות, התקציב יועד ל-16 הצעות, התקבלו 16 הצעות, שתי הצעות שלא התקבלו, אחת תיבחן כחלק מפעילות של אגף תפעול, והשנייה תתבצע אחד, חלק מנה על ידי הרווחה וחלק מתוכנית שיווק של שכונת הכדורגל בעין גדי, ובעצם אישרנו סוג של ייצוא לפועל כל ה-18 בקשות. פרויקט מאוד יפה של חלומות בקהילה. היה לנו פורום מטה עם הנהלת הר המסע, הייתה לנו פגישה עם הנהלת הישוב בנות הכיכר בנושא מתקן הגירה, ששיתוף פעולה יחד עם נציגי המושב, יחד עם היזב, יחד עם הצוות של ההנדסה, מצאנו פתרון איך אפשר לקדם את מתקן הגירה בנות הכיכר. היה לנו סיור עם הרלפ"ם בנושא שחרור שטח חשוד במיקוש לטובת הקזיפיקציה. זה יעלה לנו קצת כסף, אבל אנחנו נצליח לשחרר את השטח הזה ונוכל להתקדם בפרויקט של הגזיפיקציה. בתחילת ספטמבר היה לנו פגישה עם החקלאים בבנות הכר ואין תמר להציג את, את הפרויקט, ואני מקווה ש... בוא נגיד שלקראת אפריל, הרבעון השני, 2025, אנחנו ניתן פתרון ל-60% מהפסולת החקלאית בכיכר סדום. כפיילוט ראשון, ואחר כך ניתן פתרון לכל הפסולת החקלאית במועצה ואפילו יותר. אנחנו הצלחנו לקבל 30 שעות לימוד בתקן של משרד החינוך לבית ספר היסודי. אני דיווחתי לפני חודש או חודשיים שקיבלנו הטבה, מה שנקרא הטבת תילת, למורים שבאים לגור וללמד אצלנו, זה גם לחזק את החינוך, את מוסדות החינוך וגם לצמיחה הדמוגרפית. מורה שמגיע לגור במועצה והולך להיות מורה במועצה, מקבל מענק ממשרד החינוך 80,000 שקל לשנה למשך 5 שנים, על שנה אחת 80,000 שקל לשנה, על 3 שנים 80,000 שקל לכל שנה, ואם הוא נשאר 5 שנים 100,000 שקל לכל שנה ב5 שנים מענק.
הוא מקבל כל שנה, הוא מקבל
כל שנה מענק ממשרד החינוך ישירות למשכורת.
שווה להיות מורה פה.
כן. רק שווה להיות מורה, לחזור למועצה.
אממה. מעבר לזה שיש לנו קצת בעיה במגורים פנויים כדי לקלוט אותם, אבל אנחנו מקדמים עכשיו גם מחנות זמניים בכיכר סדום, גם את שכונת הכדורגל בעין גדי. לא היה לנו שעות תקן בבית ספר היסודי בשביל לקלוט את המורים. אמרתם, אתם עזרתם לנו מול האוצר לתת הטבה כזו גדולה. אבל אין לי שעות שאני יכול לקלוט איתם מורים חדשים. לצערי, למורים קיימים הם לא נותנים את זה. זו הטבה רק שבאה לעודד, כאילו הגירה חיובית, זה התחיל מאילת, עבר לערבה ועכשיו אנחנו קיבלנו את זה, אז הצלחנו גם לקבל תוספת של 30 שעות לימוד. לצורך העניין הזה מינו עוד פעם ועדת חקירה, ועדה גיאוגרפית לתמר וערבה לתיקונים של שטחים שלא היו במינוי הקודם. זה לא משהו חדש, זה לא משהו קריטי, זה רק תיקונים שהוועדה ביקשה בסיבוב הקודם לעשות, וכדי לא להפריע להחלפה של שטחי מכרות וחקלאות, אמרנו שנעשה את זה בטקט שני. יחד עם זה אני יכול לספר שמינו ועדה גיאוגרפית מיוחדת לאיחוד של קרוב ל-20 ומשהו רשויות במדינת ישראל ב8 סעיפים שונים, מגילות עם בקעת הירדן, בקעת הירדן במגילות עם מעלה אפרים, קריית אונו, שמה, מה יש שם, קריית אונו,
אור יהודה
וכל מיני כאלה,
מגדל
עם בקעת הירדן, כל מיני כאלה, מועצה אזורית תמר בחוץ. אנחנו לא
סוף סוף
בתוך האירוע הזה. איך כתבתי לשר הפנים, תודה רבה, סוף סוף, אני שמח שהשר ואנשי המקצוע במשרד הבינו את המשמעות של מועצה אזורית תמר חזקה בשביל הפיתוח של הנגב הצפון מזרחי. עשינו אירוע סיום של מנהלת הטיפול במפוני השביעי באוקטובר. היה אירוע סיכום יחד עם נציגי כל משרדי הממשלה הרלוונטיים שעבדו באזור, עם פיקוד העורף וכולו. היה מופע סיום של מחזור ממהי בתיכון עין גדי, הייתה פגישה של ועד מנהל של התיכון והפנימיה עם האגודה לקידום החינוך, והייתה פגישה שלנו, של ראשי המועצות, עם נציגי ועד ההורים של התיכון, הייתה פגישת עבודה עם מנכ״ל משרד התיירות ומנכ״ל השלטון האזורי בנושא שיתופי פעולה יחד עם, אני השתתפתי בה כיושב ראש ועדת התיירות של מרכז השלטון האזורי. התחלנו, הייתה לנו פגישה של תוכניות עבודה ל-2024, תכנון סטטטורי וכללי של המועצה עם נציגי משרד הבינוי והשיכון, הרפרנטית במחוז. משרד הבינוי והשיכון בעצם בנוי ממחוזות ובנוי מאגף של ההתיישבות הכפרית, אבל בכל מחוז יש רפרנט להתיישבות הכפרית. כלומר, יש לנו פה, כאילו בעולם התכנון, שני מנהלים, אחד שיושב במטה ואחד שיושב במחוז. מי שהייתה במחוז הרבה שנים, שולמית שפיגל, סיימה את תפקידה, החליף אותה בחור בשם אבי לוי, והגיע לאיזושהי פגישת היכרות עם איתנו עם המועצה וכל הנושא שקשור לתכנון סטטוטורי, בעיקר כרגע יש לנו את הטבעות, הטבע של תמר, הטבע של נאות הכיכר, שאנחנו מקדמים ומתחילים לקדם את הטבע של שכונה ג' בהר המסע, ויש לנו דיוקים שם בשכונת הכדורגל בעין גדי. הייתה לנו פגישה עם משרד הפנים בנושא התאגידים החדשים שהמועצה מקימה, כמו שדיווחתי לכם, אנחנו בתהליכי הקמה כרגע של שלושה תאגידים, שלושה וחצי, תאגיד המים שאישרנו פה, תאגיד נוסף זה מטמנה חדשה שאנחנו מקימים עם ערד, עם אשקלון, אופקים, נתיבות וסדרות, היא תחליף את אפה, שיגמר מקום ההטמנה באפה, אז תתחיל לפעול המטמנה החדשה, עד אז אנחנו אמורים להקים אותה, ובנוסף אנחנו מקימים תאגיד אנרגיה שמתקן הגזיפיקציה יהיה הפיילוט, יהיה הבסיס לתאגיד החדש, ועוד פרויקט אחד גדול שהוא כרגע אנחנו בונים את צורת ההתקשרות יחד עם משרד האוצר, זה מתקן השבת פסולת, זה בעצם מתקן שיקבל פסולת, ישרוף אותה וייצר ממנה חשמל, אבל זה עוד, זה רק בתהליכי התחלת עבודה, אבל בכל מקרה כל תאגיד כזה צריך לעבור את אישור משרד הפנים, את אגף התאגידים, ולכן עשינו איתם פגישת ההכנה. המטרה שלי, ואני חושב שאמרתי אותה בפגישה, בישיבה הקודמת, אמרת עכשיו, 7 שנים מהיום, מועצה אזורית תמר יושבת על הכנסות, לא מארנונה, הכנסות של 50 מיליון שקל, שיבוא יום ויגידו למועצה האזורית תמר, אתה לראש המועצה או ראשת המועצה מי שישב פה, יגידו לו, אתה לוקחים לך את המפעלים, לוקחים לך את המלונות, לוקחים לך הכל, אתה מועצה, יש לך 2,000 תושבים, תטפל בהם. אני רוצה, אנחנו נגיע למצב שלנו יהיה 50 מיליון שקל הכנסות עצמיות שלנו, שלא צריך טובות מאף אחד ולא נהיה תלויים באף אחד. זה המטרה. לייצר ביטחון כלכלי לתושבי המועצה, לא חשוב מה יקרה בעולם הארנונה. כן יחלקו עוד ועדת חלוקה, פחות ועדת חלוקה, יקחו את זה לפה, יקחו את זה לשם. אני רוצה שלמי שישב פה על הכיסא של עידן כגזבר, על הכיסא שלי, יהיה לו הכנסה קבועה מהעסקים של המועצה, מהחברה הכלכלית, מ-FA, ממה שהיא תמשיך לעשות, מהמטמנה החדשה, מתאגיד אנרגיה, מהמתקן השבה, לפחות 50 מיליון שקל. הדברים האלה כבר קורמים עור וגידים. 5 עד 7 שנים מהיום, זה בעיניי מה שיהיה כדי להבטיח את היכולת של המועצה לתת שירות לתושבים שלה בלי תלות בעולם הארנונה. שכל הזמן עובר וזה, פה קרן ארנונה, פה חלוקת הכנסות, פה מאחדים, פה מחלקים. אנחנו, אסור לנו להיות תלויים בעולם הארנונה וזה חלק גדול מהעבודה שאנחנו משקיעים בה כרגע. אז זו הייתה הפגישה, להכין את זה, עשינו פגישת התנאה לפסטיבל התמר, כבר עשיתי פגישה, נפגשנו עם, גם עם נציגי עיריית אשקלון, גם עם סדרות, אני גם נפגשתי עם ראש עיריית אופקים, בנושא של התאגיד המשותף להטמנת אשפה, נפגשנו עם, היה כנס של ראשי רשויות מחוז דרום ממינהל התכנון, הייתי בדיון בכנסת בנושא של הטייס האוטומטי בארנונה. הארנונה, כפי שהצברנו במליאה הקודמת, אמורה הייתה לעלות ב-5.2%, שזה מה שנקרא הטייס האוטומטי, הוא נקבע 50% לפי מדד המחיר לצרכן, 50% לפי מדד העלויות השכר ברשויות המקומיות. בגלל שמצאו ש-50% מההוצאה של רשות מקומית זה עלויות השכר. ולכן, ברוב הרשויות בממוצע, ולכן לפי זה מעלים את הארנונה, הייתה זו הצעה לעצור את העלייה הזאת, המשמעות זה 750 מיליון שקל לרשויות בכל הארץ, כרגע כנראה הצלחנו לעצור את ההצעה הזאת, ואנחנו נעלה את זה, צריך לזכור שאנחנו מדברים במועצה האזורית על בערך, עלייה של בערך 7 מיליון שקל בארנונה, לכל הזה, לתושבים, זה עלייה מינורית של, לא יודע מה.
ארנונה של התושבים.
שזה כמה זה באחוזים?
2%.
כמה זה באחוזים? 2%.
ארנונה לתושבים זה בערך קצת פחות מ-2%.
מול הדרישה של 5 פסיק?
לא, לא, באופן כללי, ארנונה במועצה.
אני אומר, קח 2% מהשבעה מיליון, זה מה שהתושבים ישלמו.
לא, אבל בסך הכל, אמרת, יש עלייה, טייס אוטומטי שאומר...
הייתה צריכה להיות השנה 5.3%, שבאצלנו זה 7 מיליון שקל. מתוך ה-7 מיליון שקל הזה, 2% רק זה התושבים.
בערך 100-150 אלף, אבל באופן כללי, ה-2% זה הפילוח של הארנונה. תושבים מגורים, 2%.
המשמעות היא שאם אתה משלם 10,000 שקל בשנה, אז 2% הזה, זה בערך 200 שקל. לא יודע, כמה זה הורדה טובה בזה? 200 שקל. ואם מישהו משלם...
לא 2,000.
12.
10, 12. מ-10 יעלה ל-12? לא, זה לא מה שאמר. אם 10,000 שקל, 2% זה 200 שקל.
200 שקל.
200 שקל.
20% זה 2,000, 2% זה 200 שקל בשנה לנו כתושב. מצד שני, מלון שמשלם 4 מיליון שקל, זה 200 מיליון שקל. שהכסף הזה... חלקו יחזור לתושבים, חלקו יחזור להשקעה באזור ה... לזה המשמעות, אזור המלונות, זה המשמעות של הזה. טוב, היינו גם, הייתי גם בכנסת בנושא של השקעת, השקנו שדולה למען הקמת שדה התעופה המשלים בדרום. יש מאבק קשה מאוד ששדה התעופה המשלים לנתב"ג יהיה בנבטים. זה יכול להביא תנופה מאוד מאוד גדולה לכל הנגב. והיה השנה טקס סיום שנה לבנות המדבר, למכינה של, למכינת הבנות שלנו, גמרנו עוד שנה. לפנינו, שירי בן שחר מסיימת את תפקידה כמנכ"לית החברה הכלכלית, היא יוצאת לדרך חדשה כמנכ"לית מועצת להבים, הולכת להיות המנכ"לית במינוי משרת אמון של ראש המועצה החדש בלהבים, מיכלנו לה בהצלחה, היא כנראה תסיים בראשון לתשיעי, אנחנו יצאנו למכרז עוד פעם על פי הנהלים, קיבלנו אישור מאגף התאגידים במשרד הפנים לצאת למכרז למחליפה או למחליף, רק שתדעו שבצוות שבוחר יושבים 3 אנשים, אני כנציג הדירקטוריון, נציג של המחוז במשרד הפנים, ונציג שממונה על ידי משרד הפנים של חברה כלכלית דומה. כנראה שזה יהיה המנכ״ל של בני שמעון. זה שלושת האנשים שיושבים בצוות הבחירה למנכ״ל חברה כלכלית. אפילו אין למועצה רוב בישיבה הזאת. אנחנו עושים מחר כנס תוכניות עבודה בהובלת מורן יצחקי. אנחנו כבר מעכשיו יושבים על תוכניות העבודה ל-2025. שמהם נגזר התקציב שלנו ל-2025, אנחנו באוגוסט מתחילים לבנות את התקציב. תהיה מתוכננת פגישה עם שי קרף, מנהל מחוז דרום ברשות מקרקעי ישראל, בנושא זכויות בנייה של צימרים בהר המסע. היה שם איזו סוגיה, בתב"ע המקורית אישרו שם צימרים, ברגע שאנשים, הרמ"י, רשות מקרקעי ישראל אישרה צימרים, ברגע שאנשים הגישו היתרי בנייה, לא אישור להם צימרים, ועל הרקע הזה יש מחלוקת בין היישוב לבין רמי, ואנחנו הולכים לעזור ליישוב לגמור את המחלוקת. יש יום עיון בנושא חירום בשירותי רפואה בצל מלחמת חרבות ברזל, מורן מרצה ביום עיון הזה, הוזמנה על ידי מארגני היום. אנחנו עושים, יש לי, אני משתתף בהנהלה של מרכז השלטון האזורי, כאחראי על התיירות בשלטון האזורי. החברה הממשלתית לתיירות, יש את המנכ״ל חדש, מגיע לפה לסיור. חברת שרת המדע גילה גמליאל מגיעה לסיור במו"פ, סוף סוף מקווה להוציא ממנה עוד תקציב. יש לנו ישיבה מאוד מאוד חשובה עם מנהל המחוז דרום בחברת חשמל והצוות המקצועי שלו, הם מגיעים לפה לסיור, אפרופו גבי מה שדיברת על עמודי חשמל וכולי, יש לנו פה צרות צרורות עם כל נושא הספקת החשמל, גם במלונות, ואני שמח שהוא נהנה לפנייה שלי ומגיע לפה לישיבת עבודה, מנהל המחוז. מאז שהמחוז הוא לא דרום, אלא הסומרי, מחוז ירושלים ודרום, הגדילו את המחוז, התקשורת יותר קשה קצת. מי שיש לו את ירושלים...
לפני מי אפשר לשטח עם... בעיות, נקודות ספציפיות, לא באופן כללי.
תעביר לי את כל הנקודות, שלח לי מייל עם כל הנקודות הרלוונטיות לעולם החשמל, ואנחנו נעלה מול...
מתי הפגישה איתו?
לא זוכר, בעוד שבועיים או משהו כזה.
כל אחר, ניר. נושא חשוב זה הולכה.
תעבירו את ההולכה, זה בעיה כאובה בכל הדרום.
בסדר.
אבל יש דברים ספציפיים אצלנו, יש בעיות של הספקת חשמל לסתם בחמי זוהר, למלון הרות וכל מיני, יש לנו בעיות נקודתיות, יש לנו פה בעיות של שאנחנו לא יכולים לעשות פה סולארי, כי אין לנו מקום אפילו לנהל את זה, אפילו הולכה לא אזורית, פה פנימית. אז אנחנו על זה. אנחנו כרגיל, יש לי פגישה עם נציגים של עיריית ערד בנושא שיתוף פעולה ותיירות. יש לנו אפנינג משפחות מתוכנן כמו כל קיץ וסוף הקיץ, עושים אפנינג משפחות לכל עובדי המועצה. אנחנו נפגש עם אסנת קירקין, היא סמנכלית לפיתוח הכפר במשרד השיכון על המחנות הזמניים, גם בעין תמר וגם בנות הכר. אנחנו ממשיכים את התכנון. העניין הוא שבעין תמר צריכים לבנה מחנה זמני על שטחי מגורים, דבר שהוא בדרך כלל לא מאושר, בגלל שאין שטחי ציבור בעין תמר אנחנו הולכים לבנות אותו על, על שטח שמיועד למגורים, אנחנו צריכים אישור מיוחד מהם. וגם מנכ"לית משרד התקשורת ברט ענבל משש תגיע לפה גם לסיור על כל הנושא הבעיות תקשורת, לא כביש 31, כביש 90 וכל ה... דברים האלה. זה כרגע לעומד לקרות. ואני עובר לסעיף 3, עידן, אישור תברי.
טוב, שלום לכולם, אני פותח את הטבלה שמופיעה מולכם או נמצאת בטאבלטים. אני אעבור תבר תבר. הדבר הראשון הוא כמעט כולו ממקורות חיצוניים, משרד הביטחון, ביצוע שער ליישוב עין חצבה. 77,000 שקלים, ועוד 7,000 שקל, פחות או יותר, מהמועצה, סך הכל 85,000 שקלים לתבר הזה, כסף שהבאנו מבחוץ לאחר הרבה מאמצים וביטחון. השני תברים הנוספים, אחד זה תכנון ופיתוח מגרשים בכיכר, והשני זה בעין תמר, שניהם זה הנאה של התכנון לנושא ל-250,000 שקל, בעיקרון זה תקציב שבעתיד נגיע כולו ממשרד הבינוי והשיכון. בשביל להתחיל את הפרויקט ולהניע, אנחנו כרגע פותחים את הבר לנושא, ומתי שנקבל את הכספים, אז הכספים יוחזרו לקרן. משרד הבינוי והשיכון מכיר גם במתווה הזה ומאשר אותו. התבר הבא זה דרך גישה ותשתיות למגרש 567 בנווה זוהר, זה מה שהיה בעבר מבנה בזק. אם אתם מכירים, ממש מאחורי המועצה, זה מבנה שכזה נהרס, היה שם בולן, היה כל מיני דין ודברים מהיזם, בסוף המועצה הגיעה לאיזה מתווה, סוג של פשרה חלקית גם מול היזם, לא הכרנו בצורך להתמודד עם בעיית הבולנים, אבל כן בצורך שלנו לפתח את האזור, ושתהיה גישה של תשתיות, מים וביוב וחשמל, לכל מבנה מסחרי במועצה. אז זה העלות בעצם להמשיך את לסדר את התשתיות בשביל שיהיה תשתית עד הדרך עפר לכיוון המבנה, היתר זה כבר פרטי וזה באחריות היזם. כמובן שהדרך עצמה גם משרתת אותנו בעוד דברים, לדוגמה גישה אחרת שמאחורה לבית ספר של סעד ולהרחבה של המשרדים שקורית שם, יש איזה מספר שיקולים בדבר הזה. התבר לאחר מכן זה התבר הקיים של מתחם הספורט וטניס בנאות הכיכר, מדובר פה על 250,000 שקלים, הגדלה לא לפרויקט, זה למתקני נינג'ה, זה פשוט משהו שלא תוקצב בהתחלה עד שלא הבנו מה היישוב רוצה, עשינו את זה בתיאום מול היישוב, אגף הנדסה, וזה מה שנבחר. במקביל הגשנו קול קורא למשרד התרבות והספורט, אני מאמין שנקבל את זה. ברגע שנקבל את זה, במידה ונקבל את זה, שוב גם פה הכסף יוחזר לקרנות. אנחנו כשיטה בהרבה מהמקרים אנחנו פותחים כי אנחנו מאמינים במוצר ובצורך שלנו לבצע אותו, ואנחנו במקביל מנסים לגייס כספים. אז קודם כל אנחנו באים למליאה ואנחנו אומרים יש לנו את הכסף, אנחנו רוצים לעשות את זה למען התושבים שלנו ובהתאם לצרכים שלנו, ככל שנביא כספים אחרי זה יוחזר אלינו, זה לא מובטח אף פעם. יש לנו דוגמה בהמשך על משהו שהצלחנו בו, עוד הרבה דוגמאות עבר. התבר הבא זה רכישת ציוד ומחשבים לבתי ספר, זה ממפעל הפיס, 154,000 שקלים, כחלק מתוכנית חומש במענקי מפעל הפיס. יש לנו תוכנית שרצה למיטב זיכרוני כבר מעל 5 שנים של מחשב לכל ילד. תלמידי כיתות זין מקבלים מחשב ושקלת טעינה כזאת שיושב בבית ספר. הם שמים את הלפטופים שלהם שם בטעינה, מגיעים בבוקר, לוקחים אותם, לומדים איתם במהלך היום, אחרי זה מחזירים אותם, וככה כל יום ממשיכים עם אותו מחשב, בעצם לצורך גם לוקחים אותם ומחזירים אותם, ונשארים עם אותם מחשבים עד כיתה י"ב. בכיתה י"ב כבר המחשב אין לו באמת ערך, הוא חוזר למועצה, אבל זה כבר מחשב שמת כביכול, וכך הלאה אנחנו מספקים בעצם מחשב לכל ילד בתלמידי כיתת זין, כיתות זין שלנו בתיכון. אז זה הפרויקט הזה. מתוך הסכום זה בערך 100,000 שקל לאותם מחשבים שדיברתי, ועוד כ-40,000 שקלים של, איך זה נקרא, זה לוחות חכמים כאלה לבית ספר יסודי. חלק מהכיתות יהיו עם, במקום לוח רגיל, אז לוח חכם כזה, אינטראקטיבי, לא יודע איך לתאר את זה מעבר, אבל כל השיגונות של הבתי ספר החדשים.
זה לא משהו שאנחנו מכירים.
כן, יש גם...
לוח וגיר.
זה כבר התחדש, אז זה לוחות חכמים, אינטראקטיביים, חוץ מזה גם יש שם כיתות עם רצפה כזאת חכמה, ועוד כל מיני דברים מגניבים שעושים שם.
אני מקווה שגם הילדים יצאו חכמים בסוף, לא רק הלוחות והרצפה.
אז גם זה ממפעל הפיס כחלק מהמענקים.
עד עכשיו רוב הילדים יצאו... טוב.
זה היה טוב כזה ככה, לא יודע.
היה יצאו בסדר גם בלוח וגיר, לא מבין
למה. בגלל הלוח וגיר.
הדבר הבא זה תכנון וביצוע מגרש ספורט בהר המסע. פה מדובר על הדוגמה שנתתי, אנחנו מקטינים מהקרן עבודות פיתוח 451,000 שקלים, ומנגד מגדילים ממפעל הפיס, גם זה חלק מהמענקים, קיבלנו אישור להוסיף עוד 451,000 שקלים לפרויקט, תקצבנו את זה בעבר ואנחנו מתקדמים, אז מקטינים מחזירים לכספים של המועצה לקרנות, ומנגד מתקציבים בחוץ, או שבתקווה נעשה בתברים הקודמים שהצגתי. תבר האחרון זה תבר של סגירה בעצם, זה מה שנקרא תמר בלב, כל המתחם שהיה שם, היו שותפים שם משרד הנגב והגליל ב-2,100,000, מפעל הפיס ב-500,000, תרבות וספורט ב-500,000, ואנחנו ב-400,000 שקל כפי שהתחייבנו לגופים, כל הכסף התקבל, 3.5 מיליון שקל, ואנחנו סוגרים את הפרויקט הזה ואת התבר. בהמשך נראה עוד תברים של מלחמה, יש לנו עדיין שעריות, בימים נמצאים, קצת שכר, קצת דברים, כלל התברים שנפתחו, כולל משרד החינוך והקמת בתי הספר, אני מניח שיסגרו עד סוף שנה, שנצליח להביא את כל הכספים, זה תהליך ארוך להשלים את כל הדברים האלה. זהו, זה כלל התברים. אם אין שאלות, אשמח שתרשו.
באופן תעלי רק מילה על הפרופו המלחמה, כל הפרויקט של הטיפול ב-13,000-15,000 זה כפי שהצגנו בעבר, עלה לנו כ-35 מיליון שקל, בין 5 מיליון שקל זה כספים של המועצה, שחלקם היינו צריכים כדי לגייס כספים אחרים, כמו פה בפרויקט של 3 מיליון שקל, 400,000 שלנו, כדי שאחרים ייתנו גם, וחלק בתשתיות שנשארות אצלנו, כמו למשל בית היוצר, שהשקענו ושדרגנו את המקום שעמד 50 שנה ריק וערום, והוא נשאר לפעילות שלנו, של המועצה, של החקל, ו-30 מיליון שקל, קרוב ל-25 מיליון שקל כבר אצלנו בערך, שכבר קיבלנו מהמדינה, ועוד 5 מיליון שקל, זה השלמות כאלה של כל מיני דיווחים ופרויקטים שאנחנו צריכים עוד לתת, ועוד...
בזכות הלחץ שלי, ועשו ל-5 מיליון שקל, הצליחו להגיע מאוד מהר בחסות המלחמה, והלחץ שלי, ה-5 מיליון זה לוקח לא מעט זמן.
אני עכשיו עם הנציגים של ה... בוועדת הכלכלה של הכנסת, ואחרי זה עם דודי ביטן אצלו בחדר, עם הנציגים של האוצר, של משרד רוה"מ ושל משרד הפנים, אמרתם, אני יכול לטפל במה שאתם רוצים. רק לשם שינוי, אני רוצה הכל 80% מראש, ולא הפוך. בדרך כלל שאתה מקבל התחייבות של המדינה, אתה מגיש בקשה, מקבל התחייבות על סכום, מבצע, ואז מקיש דוחות ביצוע. ואז אני אומר לך, לא, אל תכתוב 1, 2, 3 בסופים, תכתוב א', ב', ג', הלך עוד 3 חודשים. לא, את זה כתבת ככה, תכתוב ככה, הלך עוד 3 חודשים. וככה כשאתה מקבל את הכסף, אבל פה אנחנו בעולם אחר. אני רוצה 80% מהכסף, מקדמות מראש, וזה מה שהיה. ובאמת היום הפער שלנו להשלים בהגשת דוחות וזה, הוא באמת מינורי, 5 מיליון מתוך ה-30, אז מצבנו ממש בסדר. אז ככה גם זה אפשר לנו לטפל פה בכל המפונים, כרגע נשארו פה עוד בערך 400-450 מפונים מבארי, שכנראה יהיו פה עד סוף אוקטובר. זה בערך המספרים, בעיקר משפחות עם ילדים קטנים, נשארו פה איזה 140 ילדים, 200 ילדים בערך, שהם יתחילו פה כנראה גם לשנת הלימודים בבית ספר שלהם בצורה. אז טוב, אז אנחנו מבקשים לאשר את התב"ר בבקשה. מי בעד שירים את ידו. תודה רבה. על העידן דוח סקור חצי שנתי.
פה במקרה הזה זה פעם בשנה יקרה, זה דוח שכבר דיברנו עליו במליאה, מדובר על דוח רבעון 2 לשנת 2023. אני תמיד מגיש את הדוחות בתום הרבעון, מכין אותם, עורך אותם ומגיש אותם למשרד הפנים. אנחנו מציגים את זה במליאה שהכל מוכן והוגש למשרד הפנים, נשלח למשרד הפנים תרב נבדק, הוא כבר אושר במליאה. עכשיו קיבלנו, זה בדרך כלל תמיד שנה אחרי, לפעמים פחות, לפעמים יותר, במקרה הזה פה זה היה צריך מבחינת זמנים זה לקח למשרד הפנים קצת יותר מדי זמן להעביר אותו, אבל שורה תחתונה, קיבלנו את הדוח ממשרד הפנים, מבחינתם אין להם הערות, הוא תקין, הרי החצי שנתי עובר סקירה של משרד הפנים, והדוח השנתי, סקירה של הדוח שאנחנו הגשנו, והדוחות השנתיים זה הדוחות המבוקרים. זאת אומרת, עכשיו הדוח המבוקר השנתי זה ממש לא משהו שאני עורך, זה רואי חשבון חיצוני מטעם משרד הפנים, יחד עם המשרד. מגישים, אנחנו עכשיו הגשנו גם את 2023, כאילו, הרואי חשבון הגיש,
כל ההתנהלות הכספית שלנו עוברת בעצם כמעט 2 או 3 ביקורות, ולאחרת משרד הפנים לוקח משרדי רואי חשבון חיצוניים, מחליף אותם כל שנתיים כדי שלא יהיה קשרי עבודה כל שנתיים או שלוש, מחליף את ה...
לפעמים במיכה של 5, אבל...
את הרפרקטים, כדי שלא תתרגל לאותו אחד, אז כל פעם הם מחליפים לך רואי חשבון, והם באים והם בודקים, עושים סקירה מלמעלה למטה על כל הדוחות.
או שהם נותנים לרואי חשבון, מחליפים לו משרד אחר.
כן, כל פעם.
בסדר, אז הדוח הסקור, קיבלנו אותו תשובה, אין לי, נראה לי מיותר להיכנס עוד פעם, זה לשרור כזה מבחינתי, עבר במליאה, הכרתם במליאה, לא היה שום הערות מיוחדות או דברים שיש צורך לדווח עליהם. זהו, אני אשמח שתאשרו אם יש איזה הערות עליו, יש גם דברי הסבר מאוד מפורטים לדוח, נראה לי זה בסדר, אנחנו כבר ב... ברבעון, בסוף תחילת אוגוסט עוד רגע של 2024, אנחנו כבר חיים את היום, אין איזה משהו מיוחד שאני צריך לדווח על הדוח הזה, אז אם אתם רוצים אפשר לאשר אותו רק, שוב זה כבר עלה במליאה, אושר במליאה, זה מבחינתי סוג של אישור, קיבלנו את הדיווח ממשרד הפנים, הכל תקין.
רגע, אחרי שאתה
עושה
את החצי שנתי, אתה מראה פה לפני שאתה...
תראה לי את הדף הראשון, עידן.
כן, שנייה, מה אמר?
תראה לי רק את הדף הראשון. זה.
אני לא, לרדת. אתם רוצים, אני יכול לעבור על זה.
לא, לא, אל תעבור, תראה לי רגע.
אני בלי אחבר, זה מה שאתה רואה
שאתה רואה. מה? תראה לי, לא, הפוך, תעלה עד למעלה.
זה הדברי ההסבר שלי לדוח.
זה?
כן.
ותרדי קצת.
אני יכול לעבור על זה.
עוד, עוד, עוד. לא, אני רוצה לראות מה הוא כתב בסוף.
זה אני כתב שם, זה דברי ההסבר שלי. הדוח מופיע שם, הדוח אפשר לסגור ולהעלות את הדוח עצמו.
לא, אני רוצה לראות את הדוח.
הנה, דוח.
זה לא הדוח.
זה מתבסס קראתנו, דוח תקין, התקבל, הוא זה למה שאני הגשתי, השאלה שלך אור היא, אני קודם כל עורך אותו, שולח אותו, ואז אני מגיש אותו במליאה, מעלה אותו, מסביר עליו בפירוט, שאלות, עניינים, אחרי זה מציג אותו שוב בסקירה שלנו,
ערוך ונוגש בהתאם להנחיות, זה מה שחשוב לי לראות, מה שחשוב לי שתראו לא תמיד את הפרטים, בעצם זה שהרואה חשבון בדק ואמר שהדוח בסדר, זה בעצם מה ש...
אבל ההערה האחרונה, מה זה אומר? שלא מסודו, שהמידע הכספי אינו ערוך מכל הבחינות המהותיות בהתאם להנחיות, מה זה אומר? משפט האחרון למטה.
לא הבנתי, מבחינת
הרואה חשבון... כן, מבחינת זה אתה רואה שבעלי תפקידים אחראים, כספיים, נוהלי סקירה וכן הלאה, אבל בסוף...
מתבסס על סקירתנו, לא לתשומת ליבנו דבר הגורם, לסבור שהמידע הכספי ענה לנו ערוך הוא,
מבחינתו
אין שום דבר שלא תקין.
כן, שזה לא ערוך כמו שצריך.
הניסוח קצת...
לא, זה ככה זה בספור, זה אחרת מבביקורת. בביקורת הם לא מוודאים הכל.
כאילו הוא אומר למה שהוא
אומר. הוא אומר לנו לסבור שהמידע הכספי ענה לנו ערוך, אז מה החגיגה?
לא, לא.
זה מה שניר אמר, ניר אמר. ניר אמר חשוב לו הסוף הסוף, עזוב אותי, תראה את הסוף.
רגע, ניר צריך
לכוון
את ההערה הזאת לסקור, היא קצת שונה מביקורת.
אור, תסביר לך, כי היא מדברת, אור מדברת את השפה של
הרואה חשבון. בביקורת שנתית הם אמורים לעשות בדיקה מקיפה שמניחה את הדעת שלהם, שהכל ערוך לפי תקנים מקובלים, לפי כל מה שצריך. ובסקירה, זה לא ביקורת. הם עושים, הם בוחרים מדגם יותר קטן, והם רק רוצים לדעת שלא צץ משהו חריג שאומר, רגע, יש פה משהו שתשומת ליבנו הוסב לי למשהו לא תקין, אז בואו נבדוק. אז הם אומרים, לא צץ בתשומת ליבנו שום דבר שמראה שאינו ערוך לפי המהותי.
החוק הראשון לרואי חשבון זה לא לקחת אחריות.
זה
מה שאני נדוח שנתי,
זה בדיוק,
מה שבדקתי בסדר, אני לוקח
אחרי
דבר שלא בדקתי. הוא אפילו גם לא אומר לך בסדר, הוא אומר לך דבר כזה, תקשיב, אני לא ראיתי שיש פה משהו שהוא חורג מהותית, מה חורג מהותית, אם יש פה רווח בסוף יתברר הפסד, זה משהו מהותי, אבל כל עוד יש רווח גדול יותר, גדול פחות, אני לא עובד במועצה, אני לא מכיר את המועצה, ולכן מה שנקרא בסייף סייד, אני אקח בחשבון שאני לא, אחרי שבדקתי
על פניו נראה
לא יהיה פה עכשיו איזה הפתעה של
זה, אבל
לא אומר כן תקין לא תקין, זה לא המטרה שלו, הוא אומר לך תקשיב, אני אומר לך קח בחשבון שיש פה איזה משהו שונה משמעותית, כלומר אם יש פה רווח
אם יגלו בעוד 3 שנים משהו שהיה בשנה הזאת,
הערת קסטח וסיכום קסטח.
בגדול, עוד פעם, אנחנו אחראים על הדוחות, אנחנו מגישים אותם, אין איזה משהו צף, אני גם בגלל שזה דוח שכבר עבר במליאה, אז אני לא...
תראה, אני אגיד גם אחרת, בגדול זה שהוא שומר על התחת שלו זה בסדר, היה ברור שאם היה פה משהו לא תקין, הוא היה מרים דקת. זה ברור. זה שהוא רוצה לשמור על עצמו,
אז זה טוב גם לעידן, שאם יראו תקלה עוד 3 שנים, תגיד, תשמעו, פה...
בסוף אם יש תקלה...
לא יראו לי, לא יראו לי, אז נראה לי בסדר.
עידן מוסיף תלך לכל עמוד שהוא מוציא.
כן, תלך, נכון.
טוב, בואו, חבר'ה, חבל.
בסוף אם יש תקלה, אני אחראי וניר אחראים על כל דבר שקורה במועצה, וזה טוב שזה כך וככה זה צריך להיות. זהו, זה סקירה כללית, כמו שדיברנו, שכבר עבר במליאה.
אז בואו נאשר אותה. בבקשה, מי בעד לאשר, דרך מכידו, תודה רבה. יש לנו חוב עבוד של מצדה.
רק בשביל לעשות לכם זמן.
יש לנו חוב עבוד של חברות מצדה.
כן, אני
כן.
אני אז ככה, אנחנו פעם ב... האמת כל הזמן אני עובד על זה, יש לנו תיקים שאנחנו עושים להם אכיפה מנהלית. אכיפה מנהלית זה התראה ראשונה, התראה שנייה, עיקולי בנקים, לפעמים עד עיקולי ברישום ועיקולי מטלטלין בפועל, כמו שהיה לנו באחד המלונות פה, שממש הלכתי מסעית והיינו צריכים לקחת את המחשב מהמחשב. זה בגדול עולם האכיפה המנהלית.
עכשיו לא צריך כבר, ראיתי שבסוף הכל האחרון שעברו את כל הקופות של המלון הזה.
ראיתי.
אבל לא מסגנים במלון, כל הקהל ירד לתוך
הקהל. רק ספר לי קודם, אבל החוב ממה נובע? מה זה? זה כספים שמה?
כן, אני שנייה מנסה להסביר לכם איך זה עובד, כי זה פעם ראשונה לחוב עבוד, סתם שתבינו את העיקרון, כי זה משהו שיחזור על עצמו, לא יודע, פעם, פעמיים בשנה. בסדר? מקווים שלא, כי לרוב אנחנו גובים. בכל מקרה, אז יש לנו שתי שיטות של לאכוף כספים למועצה. אחד זה האכיפה המנהלית שתיארתי הרגע, שזה האכיפה השוטפת לבסי החובה שלנו. חלק מהעושים את האכיפה המנהלית, אנחנו בשיטת ניהול שלי, אני מתחיל את האכיפה המנהלית, 98% מהכסף כמעט כל שנה אנחנו מצליחים להביא בדרך הזאת, גם הלקוחות הבעייתיים עד בעייתיים מאוד, בסדר? היא מאוד יעילה ואפקטיבית. האכיפה המנהלית היא אפשרית רק לבסי חובה, ארנונה, ביוב, מים, והדברים האלה שאנחנו רואים, וגם שם יש קצת הגבלות לכל מס כזה או אחר. אם לא הצלחנו באכיפה המנהלית, אנחנו מעבירים לאכיפה המשפטית. יש לנו משרד של עורכי דין, לא...
שני משרדים
שבהתאם לצורך אני מעביר, אני כרגע משתמש בעיקר במשרד אחד, אבל זה לא היועצים משפטיים שלנו, זה משרד שמתמחה בהוצאה לפועל, ושם אנחנו מתחילים אכיפה משפטית. האכיפה המשפטית היא ארוכה מאוד, לוקחת לפעמים כמה שנים, ולפעמים המון המון שנים גם. יש לנו צורך עניין חייב בבר בנמי או משהו כזה, שעוד מ-2006 התיק התחיל והוא עדיין שם, כי זה בבתי משפט והוא בפשיטת רגל ומחכים לתביעת חוב, והיה שם אפילו איזה משפט אחד בעליון שזכינו ולא הכל, ובסוף זה יכול לפעמים לקחת גם 10-15 שנה, כי אין איזה התיישנות, כי זה כבר בהליכים משפטיים.
בבר בנמי זה 4 או 8?
בכסף 9 מיליון שקל כל החוב, זה הגדול, כן, כמעט 9 מיליון שקל יושב, זה החוב הגדול אצלנו, אבל בכל מקרה אנחנו עוברים הליכים מאוד באכיפה המשפטית של הוצאה לפועל, זה אותו סבב כמו שבמנהלית, עושים עיקולי בנקים, עושים אישור יציאה, צו יציאה מהארץ, לפעמים מעקלים לו נכסים של אותו חייב, ועוד המון המון רכבים, צד שלישי, חשבונות בנקים, כרטיסי אשראי, ועוד המון המון דברים מורכבים וקשים, ויש לקוחות מתוחכמים שזה לוקח זמן, ולפעמים גם אם צריך עושים רמת מסך, זה הבן אדם נפטר או שאין עליו כלום, ואז עוברים למשפחה ולמי שמאחוריו, או אם זה הרמת מסך כאילו מהחברה עוברים לבעלים עצמו, כל מיני תהליכים מאוד ארוכים ומורכבים שעושים שם. ועכשיו זה בכללי על, על, על חובות במועצה. פה יש לנו חוב שנקראת חברת מצדה אואזיס, מצדה הפקות אירועים ומצדה בוטיק, זה שלושה עסקים עוד מ-2015 עד 2017, חובות ארנונה לשאלתך, בסדר? שעשו את כל התהליכים המנהליים, לא הצליחו לגבות את הכסף, משם עברו להליכים משפטיים, עברנו כל ההליכים,
יש הכל, פה... כולם חברות פרטיות.
פרטיות, פרטיות, תמיד זה פרטיות. יש פה את כל ה... יש, מעבר לדברי הסבר שלי, יש נספח של כל התהליכים, חוברת שלמה, שכל מה שבוצע זה חלק מה... מהדרישות. כמובן שאני לא אעבור איתכם עכשיו בשביל לא לעלות אתכם, מי שרוצה ככה להשאיר את הידע או לקרוא, זה נמצא שם בנספחים. כל התהליכים שעשינו מולו, מה שתיארתי, אם זה ייצורי איסור יציאה מארץ ותפיסות נכסים, וכל מה שהיה ניתן לעשות, אחרי כל השנים האלה, מ-2015 ועד היום, 9 שנים כמעט פחות או יותר, לצערי, 249,000 שקלים, 543, שזה כולל הריביות והצמדה, וגם שם יש את הפילוח, כסף שלנו, אנחנו כרשות, אני כגזבר המועצה וממונה על הגבייה, לא יכול לגבות אותו. זאת אומרת, הגעתי לרף הזה, אני אומר, חבר'ה, תעצרו הכל, מיציתי את הליכי האכיפה המנהליים הרגילים שהם בביצוע שלי, מיציתי את כל הליכי האכיפה המשפטיים שהם של משרד חיצוני, הוצאתי מספיק כספים על הדבר הזה, גביתי מה שגביתי, זה היה חוב יותר גבוה בתחילת הדרך, הצלחתי לגבות X מהסכום, זה מה שנשאר, אין מאיפה להביא את הכסף. עברתי את הכל, 9 שנים עובדים בזה, יש חוברת של הסמכתאות של מה שעשינו. ועכשיו, בשביל למחוק את החוב הזה מהספרים, יש תהליך של חוב, בהתחלה הוא חוב רגיל, אחרי זה הוא הופך לחובות מסופקים, שזה חוב שכמעט ולא ניתן לגבות שהוא נמצא שם. והשלב האחרון במחזור החיים של החוב זה חוב אבוד. אנחנו הגענו מהחובות המסופקים בחוב הזה לחוב האבוד. אני, החוות דעת המקצועית שלי שאני חתום עליה פה ושל היועצת המשפטית למועצה ושל המשרד החיצוני שמטפל לנו, שלא ניתן עוד לעשות כלום בקשר לחוב הזה, ולצערי אנחנו מבקשים מהמליאה למחוק אותו. אחרי האישור שלכם אני מעביר אותו למחיקה מהספרים, ובעצם החוב הזה נעלם.
250,000 שקל.
249,543.61, כן, חוב שלא
נמצא. כל החברות האלה תחת אותם באותו איש, אותם בעלים?
כן, בגדול אותם בעלים.
ויש לו פה עוד עסקים במועצה מלבד אלה?
לא, זה...
זה
אלה שהיה להם את המסעדה והזה במסעדה? ערן מסביון?
כן. והשאלה איך, יש בסדר, אם יש איזה מעקב של איך זה מגיע לסכום הזה. זאת אומרת... לצורך העניין, אני אומר, אחרי זה מגיע ל-50 והוא לא משלם, אז צריך לעצור רגע.
לא, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים. החוב הוא, יש את הקרן, ואז אנחנו ממשיך לצבור את הריביות ואת ההצמדות לכל אורך השנים. איך הפילוח פה אפשר להסתכל ולשאול במסמכים?
לא, אני שואל לך, אם נגיד אחרי חצי שנה שהוא לא שגע, אם אפשר לסגור לו את העסק או משהו כזה.
זה עוד בשלבים שזה גם ככה,
בואו לא יודע. מתחילים את התהליכים.
אז כמו שהתחלתי להגיד לך בתחילת הדרך, אנחנו כך עסק פלוני אלמוני פה במתחם התיירות, לא שילם את הארנונה. קיבל התראה ראשונה, מתחילות במנהלי, קיבל התראה ראשונה, קיבל התראה שנייה, אחרי זה קיבל עיקול בנק.
כמה זמן כל זה התראה ראשונה, שנייה?
חודש, התראה ראשונה זה 21 יום, אחרי זה 5
יום. אני קריספי, יותר
תגיד. אין לנו כמעט אפשרות לבוא ולהגיד אותו חצי שנה, לא שילמת עוד
בכלל.
המדינה, כאילו, המערכת מגינה בסוף הפרט, הוא נחשב החלש, והמדינה...
לא, מה שאלה, כבר עם אחרי חודש, כבר רוצים לעשות דברים.
אנחנו מתחילים לטפל, כן,
אני לא יודע. מהרגע שעובר המועד לתשלום הראשון, זאת אומרת, יש לו נגיד, זה ה-30 יום עבר לתשלום, 21 יום קיבל התראה ראשונה, יצא התראה ראשונה מיד אחרי מועד לתשלום, כמה ימים, 21 יום, אחרי זה 5 ימים התראה שנייה, אחרי זה 5 ימים עיקול בנק, אחרי זה בדרך כלל חודש בעיקול בנק, 90% מהעסקים הנורמטיביים שילמו כבר עוד לפני, הרוב משלמים, ואז זה עובר לעיקולי מטלטלין לכאלה, עד רמת חוב, הסכמי פשרה, עניינים, דברים, ואז הוצאה לפועל, התחלנו אותה.
עד היום יש לנו 2 גדולים שמתקשקשים איתם בזה, 1 על 8, 9 מיליון, 1 על 4 מיליון, שבבתי משפט איתם
החובות, החובות המסופקים של המועצה ביחס לגבייה כאילו גדולים, היה לנו אפילו איזה התייחסות, כי אנחנו בערך 15 מיליון חובות מסופקים, אבל מתוכם זה חייב אחד שאין לי כרגע שום מה לעשות איתו, זה הפרופו בבר של 9 מיליון משם, אבל כי באחוזי הגבייה
לא, ואחריו זה עוד אחד עם 4 מיליון וכל השני מיליון האחרים מתפרסים על איזה 10
קטנים,
זה השניים הגדולים שאנחנו בבתי משפט איתם.
מצד שני גם כאלה,
תראה אני קורא את הדוחות שלך,
גם כאלה שערב טוב, גם כאלה שגם, וזה יהיה הדבר הבא שאני אדבר עליו, גם כאלה שיש להם חובות של כמה עשרות אלפי שקלים בודדים, אנחנו נוקטים בדיוק את אותם פעולות, כלומר גם איתם לא מוותרים עד השקל האחר.
אני מחויב למצות את ההליכים כלפי כל חייו, בין אם זה חוב של מאוד מאוד קטן.
לא יכול להגיע לפה, לא יכול להגיע לפה בקשה למחיקת חוב אם היא לא עברה את כל התהליך המלא.
עורכי דין שמטרטרים אותם כך, יש להם מה שנקרא...
עורכי דין שמה? סליחה?
שמטרטרים אותם בצורה כזאת של נהירת כזו או אחרת, אנחנו משלמים זמן טרחת עורך דין. יש פה זמן טרחת...
לא, לנו אין בעיה, עורכי דין שלנו הם בריטיינר.
לא,
לא, רגע, רגע, שנייה, אני אענה לך, במקרה הזה זה לא היועץ המשפטים שאנחנו מטפלים, יש לנו משרד, המשרד הספציפי בהסכם שלו עובד לפי אחוזים הצלחה, זאת אומרת שיש זה חוק הוצאה לפועל, יש הגדרות של שכר טרחה א' וב' זה נקרא, שאת זה הוא קובע מהחייב, כולל הוצאות משפטיות.
מה שנקרא הוצאות משפטיות.
בדיוק, זאת אומרת שאותו עורך דין עובד על התיק, עובד על קשה מאוד, גם על התיקים בסה וגם על התיקים הבוננזה כביכול בשבילו, עובד עליהם מאוד קשה, מישהו הצליח להביא לי את הכסף, הוא מקבל בהתאם לחוק, יש חוק כאלה, גם את השכר טרחה מהחייב וגם את ההוצאות משפטיות. מי שלא, במקרה הזה על החלק הזה של החוב החוד, הוא לא קיבל כלום, אבל זה חלק מהתנאים, בשונה מעורכי דין שלנו, שהם בריטיינר זה משהו אחר.
מקבלים כסף כל חודש ועדיף שיעבדו כמה שעות
שהוא ישלם אחוזים מהחוב הזה כמו שלוקח אחוזי הצלחה שגם ישלם אחוזי כישלון
זה מעוגן על פי חוק מה מותר לשלם לו, איך מותר לשלם לו, זה מאוד מאוד מוגדר ומוסדר הנושא הזה.
רק כדי להבין בסוף גיא, על 140 אלף שקל חוב של אואזיס, חצי מזה זה רק ריביות כאילו, אמר זה לא
240? כן, יותר מחצי
לא יודע, עכשיו כן, 47 כלומר, הרוב זה רק ריביות שנצברו שלא מחווה על הקרן עצמו, זה הרבה פחות, זה כדי גם להציג את זה.
לא, זה הרבה פחות, ככה עולם הכלכלה עומד. הריביות.
מי בעד לאשר את מחיקת החוב? תודה. הלאה, החוב הבא.
החוב הבא. זה ההסבר בשביל שתכירו את הנושא הזה יותר לעומק.
סרג'יו קוסטנסה, הוא מהדלת, מהנפט.
אני אומרת שזה מעצבן. למה שאנשים יהיו בסדר? נוסף בחוק. מה עם השיימינג לאנשים האלה?
אופרה, די.
מעצבן אותי.
תקשיבי, אני מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה, ולאנשים האלה יכולנו לעשות פי שלוש יותר כסף, במקום להתעסק עם השטות הזאת. אז שיימינג?
9 מיליון שקל?
לא, אז קודם כל זה לא, כמו שאמרתי, זה תהליך מאוד מאוד ארוך של 9 שנים שהם עושים לגבות החוב, ויש כאלה שאי אפשר. אז זה לא, ולא עושים שיימינג, זה לא רגע. טוב, אז החוב השני, זה גם, משנת 2015 עד 17, ארנונה, שילוט, השפעה על איזה חנות שהייתה בפטרה, חנות 18, בקנון אין בוקק, עוד בכלל, עוד לפניי, גם שם התחלנו כמובן את כל התהליך של אכיפה המנהלית, ואז עברנו לאכיפה המשפטית. יש פה סתם בדוגמה, אחרי שקשלו את כל הליכי הגבייה בהוצאה לפועל כנגד הגברת, שאותו דבר, והשותף שלה, הוציאו לו, על השותף שלה הוציא צו פשיטת רגל ועליו כבר לא היה ניתן ולא היינו זכאים בפשיטת רגל אחרי מסע ומתן והסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין היא שילמה, אירנה, אחת מהשותפים, איזה 15 אלף שקל מתוכם 3,000 שקל שולם לעורך דין בהתאם להסכם פשרה שהיה נשאר עוד יתרת חוף שעליה אין מי לקבות אחד הוא בפשיטת רגל, אחד היא בהסכם פשרה מבית משפט
6,200 שקל ניתן
נשאר, לא, בגדול, נשאר 6,200 כמו שניר אמר זה החוף של שוב, לא ניתן לקבות, יש גם מאחורה ספר
אבל תשימו לב, מ-2017
אולגר הצליחה לקבות שקל
הנה, אבל למה 15,000 היא הצליחה להוציא אבל תראי, מה שיפה אבל שהמועצה גם הסכום כזה עושה את כל התהליך כמו שצריך בחוד
בין עשר שנים. יש שם חוב, מי שיוצא להתעמק, יש שם ספר של מה שעשינו, ויש חובות דרך אגב שהוצאנו עשרות מיליונים בתהליכים האלה.
יש כאלה שם. ופה מגיעים החלקים שלא הצלחנו.
נקיד שאלה. הגברת קוסטנצה הזו, השותפות הזו, המבנה שהיא עבדה בו זה מבנה בשכירות, נכון? מי הבעלים של המבנה הזה?
קניון פטרה.
קניון פטרה.
החוב הוא לא שלו.
למה?
כי ארנונה זה של מי
שמשתמש.
כן, נכון. אני מכיר את החוק הזה, אבל כבר היו מקרים, למשל, דירה באפולה, שהשאירו חוב של זה, ובסוף בית משפט הוציא, חייב את בעלי הדירה, יש שם איזשהו סעיף בסחירות, בעלי הדירה לשלם את החוב. לא חושב שהוא לא שילם, ואחרי זה התעקש, וזה שולם, הסוחר שילם את זה. השאלה היא פה, אולי צריך להתעמק בעניין הזה. כי הנה, יש לנו הפעם של ההוא, ועוד פעם של זה, ומחר יהיה עוד איזה
שהיא. אני אסביר בקצרה, קודם כל להתעמק, מתעמקים פה, אמרתי לך, זה 9 שנים של כל ההתעמקות האפשריות.
אוקיי, אני בטוח שנעשה הכל.
עובר את כל הכיוונים.
בטוח שנעשה הכל.
יש הבדל מאוד גדול בין עסק שנמצא ומחל עליו ברשות מקומית, ומחל עליה, ומה האפשרויות, המגבלות החוקיות, לבין, אני מניח, פחות מכיר טוב את החוק הזה, לבין דייר שיוצא מהבית, זה חוק אחר לגמרי. יש הגנות אחרות, יש תנאים אחרים, יהיה מאוד קשה לשבות תפוחים ותפוחים במקרה הזה, הספציפי הזה. בין דייר שיוצא מהנכס והאם הבעלים שלו וחוק שכירות, זה גם קשור לחוק המכר. יש כל מיני חוקים אחרים שמתערבבים פה בעולמות האלה שלא
בהחלט. מה כדי לעשות עבודה בעניין הזה? פעם אחת. פעם אחת לעשות.
בהקשר הזה מבטיח לך שכל האפשרויות שעומדות לרשותנו, מוצאו פה.
כולל לנסות גם בעתיד להפיל את זה על בעל הנכס.
הכל, עד, מה שאנחנו בחלק מהדברים, מה שנתתי ככה בנגיעה זה הרמת מסך, לדוגמה, שיש חברה מסוימת שמפעילים סעיף 8ג, זה נקרא, שאותם בעלים של החברה, החברה פשטה את הרגל ולא ניתן איך להגיע אליה ולא זה, מרימים מסך, כוונה עולים למעלה, לישות שהקימה את החברה, זאת אומרת, לבעלי המניות, זאת אומרת, אני פלוני המוני, יש לי חברה, החברה פשטה את הרגל, לא הצליחה, באים לדבוע אותי, ואז ברגע שבאים לדבוע אותי, יכולים לדבוע אותי, ואת בת זוגתי, ואת זה. הרמת מסך זה אחד הדברים המורכבים, המורכבים ביותר, אני לא יודע, לא עורך דין, ראים יכול לפרט עליו, אחד הדברים המורכבים, יש תנאים מאוד מאוד מסוימים, מתי ניתן לעשות את זה? כי כל המטרה של חברה, שהיא מגנה על בעל העסק, במידה והוא פשט רגל, אם החברה פשטה את הרגל, היא פשטה, ולא הבעלים. אבל יש מקרים מסוימים וכללים שניתן לעלות למעלה, עולם מאוד מאוד מורכב ומשפטי, אפשר בשמחה לדבר עליו בזמן אחר,
ולהגיד
כל מה שתרצה, זה באמת עולם מאוד רחב, של מה ניתן מה אסור, בחובות האלה, תבטיח לך, ביצינו את הכל,
אני בטוח,
ואנחנו נמשיך למצות, אבל אם תרצה להתעמק, להכיר, אני אשמח גם אפילו גם לחבר אותך גם באיזה שיחת זום כזאת, באספרסו. ביועצים משפטיים קצת להכיר
ולהביא. זה כבר לא הספיק אספרסו, זה כבר
שניים. דאבל אספרסו.
כזה עם קפה, אבל אפשר.
הוא צריך כבר מכונה. טוב, מי בעד לאשר את חקיקת החוב? תודה רבה. אני עובר לסעיף הבא, אישור עבודה מרחוק, מעבודה נוספת של סינגאוקר. אני לא יודע אם כבר יצא לכם להתעכל, אבל לא אחת מגיעות לפה בקשות של עובדי מועצה לעבודה נוספת. אחד, בגלל אילוצים אישיים, תכף נראה דוגמה, ושתיים, כדי רצון קצת להרוויח עוד כסף ולספר שכר.
לא, אני רוצה רק להגיד למה זה מגיע.
רגע. ולשפר שכר, כי א', השכר שלנו הוא מוגבל, אנחנו עובדים על פי חוזרי מנכ״ל, ולפעמים אנשים זה או איזשהו משהו שהם עושים עיסוק שהוא חצי תחביב כמו שופט במשחקי כדורגל או משהו שצריך בשביל הבית. מה שאני, אני חושב שהבקשות שמגיעות הנה אלף הן מחויבות על פי חוק, כל עובד מועצה חייב לקבל אישור לעבוד, לכל עיסוק נוסף. להזכירכם, בתחילה, בישיבה הראשונה אתם אישרתם לי להתנדב במד"א ולהתנדב ביחידת חילוץ, וזה ללא תמורה, על אחת כמה וכמה שזה מגיע עם תמורה. אני חושב שמה שזה מעיד, הבקשות שתכף נראה אותם פה, מה שמעיד זה על האמון הגדול שיש לעובדים במערכת של המועצה. אם לדוגמה, הבקשה הראשונה של שלי סינגאוקר, מזכירת אגף יישובים, והבקשה שלה היא על טיפול סיעודי באמא שלה, במשך העבודה 13 שעות, היא אמורה להרוויח 2,300 שקל ברוטו בחודש. בדרך כלל זה אנשים שמחליפים את העובדים של ההורים שלהם או של קרובים שלהם כשהם יוצאים לחופש. עכשיו, אותה גברת, במקרה מדימונה, הייתה יכולה לשרוד את אמא שלה בדימונה, לקבל את 2,300, לא היינו יודעים על זה בחיים. בחיים, בצורה כזו או אחרת. ועדיין, היא בוחרת לבוא, לבקש את זה,
להציג את זה פה.
אי אפשר לברוח מה...
מה זה?
לא, צריך להרגיש לי
מוזר. זה חייב לבוא ל...
נראה שביטוח לאומי כן, אבל יש גם בקשות אחרות, שאתה יודע, אנשים היו יכולים לעשות את העבודה כעצמם.
לא, לא, ברור.
בכל דרג צריך להשאר.
תגיד, זה חייב להגיע לפה, לפורום הזה?
כן.
למה צינת הפרט? אי אפשר לסגור את זה?
לא, הוא הגיוני, אני אומרת, כל דרג גם
עובד... גם אצלי היה פעם בהתנדבות לאיזה...
זה מי מזכירה, מי מזכירה, ועד אני כראש רשות שמתנדב, במדע צריך להגיע לפה, כן ראה.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כל עובד מועצה שעובד ב-100% משרה ורוצה לעבוד בעבודה נוספת, כל עיסוק נוסף, מחויב לקבל את אישור מליאת המועצה.
אם הוא בחלקיות משרה, הוא לא חייב אישור
לעודד. לא, לא, גם בפחות חלקיות משרה גם...
לא, רק צריך לראות שזה לא כאילו מפריע.
דרך אגב, גם אורן שביקשו ממנה שתהיה צוות, בחלק מצוות הרעיונות,
וכאלה לרפואה.
ובכל מקרה, כל בקשה כזאת עוברת ועדה, ש... עוברת אישור בקשה שאותו מנהל אגף מאשר את זה, ואז זה מגיע... מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית המועצה ואליי, אנחנו יושבים, יש לנו גם את הנהלים של המועצה, לראות שזה בדיוק שלא מתבלבלים והופכים את התפל לעיקר, ואת כל המאפיינים האלה, ורק לאחר מכן אנחנו ממליצים כן או לא, וככה זה עולה אליכם.
אז זאת שלי, שהיא הולכת לעזור בטיפול הסעודי באמא שלה, אני מבקש לאשר לה את העבודה הנוספת.
אמא שלה או באמא של
פעם? 13-6, עוד שניות.
אה, זה אחד אתה.
13 שבועיות.
שבועיות.
הוא אומר, אם זה אמא של בעלה, זה לא סביר. כנראה עושה משהו אחר.
למה?
זה 81
עבודה.
הבקשה
נוספת? למה זה 13 שעות? כי ביטוח לאומי
או
נותן סכומים מסוימים כאילו לפי המוגבלות או שבשבתות המטפלת
זה נגמר 200% נוספות
200% היא לא נניח יוצאת
אז רגע הנה אז אני אתן לכם דוגמה לא מביטוח לאומי אפרופו אמון במערכת הבקשה השנייה של אלינה יונטונוב שעובדת במחלקת הגבייה 9 שעות בשבוע לעבוד אצל מתן שירותי משרד לעסק הפרטי של בעלה זה בטוח היא יכלה לעשות בלי להביא לפה בלי כלום ואף אחד לא היה יודע בשום מקרה ועדיין הבקשה מגיעה בצורה מסודרת
אותו דבר בייביסיטר זה לא משהו עזר
כן, אם בעלה מוכן לשלם על בייביסיטר
בעלה משלם לה 100 שקל לשעה זה שווה?
רק מלצרות וזה גם עכשיו
אז בעד לאשר, תודה אור, והנה הסעיף האחרון להיום, יש פה בקשה של אגף חינוך לנסיעה לגרמניה של ענת בוסקילה, מנהלת יחידת הנוער וטניה בגנצב מנהלת ההדרכה, להשתתף בסמינר למובילי תוכניות חילופי נוער, גרמניה ישראל, הם עושים פעם כנס בישראל, פעם בגרמניה, ענת וטניה מנהלות את משלחת הנוער שאנחנו עושים מבעד קיסיגן כל שנה, דווקא אני חושב בתקופה כזאת, אור, תקשיבי, זה חשוב, זה ציונות. אני דווקא חושב שבתקופה כזאת שבעולם פחות אוהבים אותנו, יש חשיבות מאוד גדולה גם לנושא של משלחות הנוער, של ההיכרות הבלתי אמצעית בין הנוער, וגם להשתתפות שלנו במשלחת הזאת. העלות של כל הנסיעה הזאת היא בערך 7,500 שקל, אבל כמו כל נסיעה זה מוכרח להגיע לפה לאישור, זה גם להמשיך את הקשר שלנו עם בת קיסיגן שמתבטא בעיקר במשלחות של חילופי נוער. אני כבר אמרתי לא פעם את דעתי על המשלחות האלה, זה הדרך של הנוער שלנו קצת להכיר אנשים אחרים, ויותר חשוב מזה זה הנוער הגרמני להכיר אותנו בצורה בלתי אמצעית, והאנשים האלה, יש אחת היום בבונדסטאג, בכנסת של גרמניה, שהיא בעברה הייתה גם מדריכת נוער, גם חברת מליאה בבת קיסינגן, היום היא חברת פרלמנט, יש לה קשר מאוד טוב איתנו, מאוד אוהבת את ישראל, ומבחינתי זה השקעה לעתיד. אני מזכיר לכולם שבוריס ג'ונסון, שהיה ראש ממשלת בריטניה, היה פעם מתנדב בקיבוץ. כאילו, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה אף פעם...
בגלל זה הוא היה כזה משוגע, ראש ממשלה משוגע.
זה לא...
מי?
ראש ממשלת הולנד היה מתנדב בתומר.
נכון.
תגידי, בת קיסינגן זה אותו ראש עיר?
כן, כן.
מה אתה אומר?
ראש עיר מחוז, כן.
כן, תומס בול.
תומס בול. כן, מה אתה אומר?
אבל במקרה הזה זה לא יצא המשלחת להשתתפות בסמינר.
לא, לא, זה בסמינר של ראשי משלחות.
שזה חובה להשתתף למי שמטפל בינו, זה חובה.
אז אני מבקש לכם לאשר, בבקשה.
לאשרים?
דודי.
תומס בול.
כן.
כן, הוא כל הזמן נבחר.
הכרתי אותו פעם, אחרי זה הייתה לי הפסקה בגור.
קדנציה רביעית.
וכשהוא בא אחרי 10 שנים, דבר ראשון שהוא שאל את אקרי, שגם אם עלו לפה, הביא אותו אליי הביתה.
תודה רבה לכולם. אור, אני הבטחתי לך שהיום, בגלל שהיה ארוך הוועדת משנה.
תראי, אור, יש לך עוד 30 שעות לקפה.
איזה
קפטן? אני הולכת להציג לכם.
לא, לפני ללכת לפורטון.
אה,
נתפנן. נתפנן.